בחלק הראשון של המאמר למדנו על הירידה העצומה שהנשמה עוברת בזה שהיא יורדת כאן לגוף, זה מבחינתה זה גלות, אבל הירידה הזו יש לה תועלת, והתועלת מתבטאת בעבודה של התשובה, לא רק תשובה על עבירות חלילה, אלא עצם ההתבוננות שההימצאות בגוף גשמי כאן בעולם הזה הוא ריחו גדול, זה עצמו מעורר רחמנות על היהודי, יש לו לב נשבר על חיי הנשמה, שהוא רוצה להתחבר חזרה ולהיות קשור לקדוש ברוך הוא, זה מעורר עליו רחמים גדולים, כמו שנאמר, ברחמים גדולים הקבצך. עכשיו ממשיך אדמו"ר הזקן בפרק השלישי של המאמר. וזהו, זה מה שנאמר בפסוק, כי בו עלייך עושייך, ואיך שייך אצלו יתברך. לכאורה, איך שייך בכלל לומר כזה ביטוי ביחס שבין יהודי שנמצא פה נשמה בגוף, כמו שהסברנו שעושייך, כך הוא אמר בתחילת המאמר, זה נשמות שהן בעולם הזה. והקדוש ברוך הוא נקרא בו עלייך עושייך. איך שייך לומר כזה ביטוי כלפי מעלה, שאין לו דמות הגוף לגבי נשמות רוחניות? אז איך אפשר להגיד לשון זה? הוא כתיב כי יבעל בחור בתולה, אבל להגיד את הלשון הזה על בעלייך על הקדוש ברוך הוא, מה הנקודה כאן? הכי נעית על זה. הפסוק הזה, כי בעלייך עושייך, כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, אין אישה קורצת ברית, אלא למי שעשה כלי. זה מבין את הפסוק שנאמר, כי בו עלייך עושייך, והוא ימשיך הלאה, בהמשך להסביר גם את המשך הפסוק. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא עושה את היהודי כלי, ואז נהיה ברית בין היהודי לקדוש ברוך הוא? והנה, על ידי ירידתה בעולם הזה בגלות, זה שהנשמה ירדה פה למטה. כמו שאמרנו שעצם הירידה לגוף זה כבר גלות, נתגשמה. הגוף גרם הגשמה לנשמה, ונתמתם ליבו, והיה לאבן. ואז הלב כבר רתום, הוא לא בכזה פתיחות והתעוררות לקדושה. אף שאינו נפש החוטאת באיסור חס ושלום. זה לא בגלל שהוא נכשל בחטאים ועובר על דברים האסורים. אלא גם על ידי יתר כשאינו מקדש עצמו, גם כשהוא אוכל רק מאכלים המותרים, אבל הוא לא מקדש עצמו, זה לא לשם שמיים, או שהוא אוכל את זה לשם תאווה, אז זה עצמו גורם לטמטום הלב. ועל ידי התעוררות רחמים רבים, וכשיהודי מבין ומתבונן במצב הזה עצמו, שהוא נמצא בגלות, וזה גורם לו שהוא נהיה לב נשבר, ואז מתעורר רחמים רבים מלמעלה. התערות עד אלעילה בי"ג מידות הרחמים, אז לכן מלמעלה הקדוש ברוך הוא מעורר עליו את המידות הרחמים, ומה זה פועל? נפתח ליבו. הלב שלו נפתח, האטימות יורדת, והוא נהיה קשור לבעל הקדוש ברוך הוא. שיש כוח במידה זו, מידת הרחמים יש לה כזה עוצמה, לפתוח מי שליבו אטום כבתולה. כמו שאנו רואים באדם אכזרי, שליבו אטום, וכשמעוררים לו איזה רחמנות, נפתח ליבו. רואים שהרחמנות יש לה כוח, שהיא פותחת את הלב. וזהו, זה מה שהפסוק אומר. כי בו עלייך עושייך. הפסוק, הסיום שלו זה, כי בו עלייך עושייך, השם צבאות שמו. מסביר את כל רצף הפסוק. זהו, כי בו עלייך עושייך. מתי מתגלה העניין הזה, שהקדוש ברוך הוא, הוא בו עלייך, הוא מתחבר, מתקשר ליהודי, על ידי תשובה מונקד ליבה, זה בא כאשר היהודי מתעורר בעומק הלב שלו לתשובה, ומה גורם לו התעוררות התשובה? בהתבוננות, מה הוא מתבונן? וזה המשך הפסוק, כי השם צבאות, מה הכוונה השם צבאות? הם כל חיי עולם הבא, הוא רק שמור. כשאדם מתבונן שכל חיי עולם הבא, כל הגילוי הגדול הזה, זה רק שמו, מה זה שמו? זה רק הערה באלמה, כמו שאמר בריחות בפרקים הקודמים. הודו על ארץ ושמיים, רק ההוד נמצא שם. זיו השכינה, לעומת זאת הוא מקור נשמתו, הוא גבוה מאוד נעלה. הוא מתבונן שהנשמה שלו היא באה ממקור הרבה יותר גבוה מכל העולמות כולם, וירידתה במילא, אם הנשמה שלו באה ממקום כזה גבוה, אז הירידה שלה לגוף היא ירידה גדולה. אז ההתבוננות הזו על ידי זה הוא מעורר י"ג מידות ורחמים רבים לפתוח ליבו שיהיה כלי. זאת אומרת שהגמרא אומרת, אין אישה כורתת ברית אלא למי שעשה הכלי, הלב שלו נהיה כלי ומכון לשבטך פעלת השם. נהיה מכון, נהיה כלי, נהיה מצב שהלב שלו נפתח לגילוי של אהבת השם. יאר השם פניו אליך, שהקדוש ברוך הוא מאיר לו, שעל ידי זה כמה עם הפנים חולי, אז בעצם גם היהודי יחזיר את הפנים שלו לקדוש ברוך הוא, יחזור פניו גם כן בתשובה. זה הלוך וחזור. וזהו גם כן עשרת ימי תשובה. זה גם כן העבודה של יהודי בעשרת ימי תשובה, הוא חזרת פנים בפנים. כל העבודה בעשרת ימי תשובה זה להיות במצב הזה של בו עלייך עושייך, שהפנים של אלוקות יאיר בפנימיות של היהודי. כי כל השנה אף שעובדים את השם הוא בחינת עורף. כל השנה יהודי אמנם עובד את הקודש ברוך הוא, אבל לא על ידי גילוי של פנים. כמו שידוע לשון, כי פנו אליי עורף ולא פנים. פנו אליי, הם פונים, זאת אומרת הם קיים, עובד את השם, אבל זה עורף ולא פנים. מה ההבדל בין פנים לעורף? כי כל עיקר חיות האדם בכל החושים, ראייה ושמיעה, דיבור, ריח הוא בפנים. ובעורף הוא רק עצם. אז מה זה בנמשל? שהיהודי החושים שלו לא הולכים לכיוון של אלוקות. ולאלוקות זה רק העורף. אז במילא אדם צריך לחזור בתשובה. וזה עשרת ימי תשובה שהוא מחזיר פנים לפנים. כמו כן, צריך להחזיר כל עיקר נקודת לבבו ורצונו ומחשבה, דיבור ומעשה, רק להשם לבדו. זה נקרא שהוא חוזר בתשובה, שהוא מחזיר פנים לקדוש ברוך הוא. וכאומרו, מי לי בשמיים, גן עדן תחתום, וגן עדן עליון הוא לא מסתפק ולא רוצה את זה, והוא מבין שהוא רק זיו והערה אחת כנל, וממילא כשהוא חוזר בתשובה פה ועושה מעשים טובים פה, הוא מתחבר לעצמותו ומהותו של הקדוש ברוך הוא. קודם, זה קורה בעשרת ימי תשובה, אבל איך הוא מצליח להגיע בעשרת ימי תשובה לפנים בפנים? כי בקודם עשרת ימי תשובה, כל חודש אלול, מעורר י"ג על מידות הרחמים. שעל ידי זה, כשאדם מעורר י"ג על מידות הרחמים בחודש אלול, אז יהיו עשרת ימי תשובה פנים בפנים, אחד באחד. שזה יהיה בכל נפשך, להיכלל ולהיבטל במהותו ועצמותו, שיהיה רחמים רבים ורב חסד. אז על דרך הסדר עבודה של אלול מול עשרת ימי תשובה, אז זה גם במהלך השנה, אותו רעיון, כשיהודי יעורר רחמים רבים, זה על דרך חודש אלול, ואז יתגלה הגילוי של הקדוש ברוך הוא ליהודי, זה יהיה כמו עשרת ימי תשובה. והנה, את כל זה הוא עדיין לא הסביר את הפסוק של ריח שמניך הטובים, שמן תורק שמך על כן העלמות האיבוך. רק הסברנו שהעלמות הן נשמות שהן לא נמצאים בגוף, נשמות שכבר עלו למעלה. כל הריחות פה היה להסביר על הנשמות שהן למטה, על הדרגה של עושייך, ואיך הם מתרוממים. עכשיו הוא מסיים ואומר, עכשיו נבין מה זה הפסוק שמדבר על העלמות, על הנשמות שנמצאים למעלה. והנה כל זה הוא בנשמות שהן בעולם הזה בגלות וירידה גדולה. אך הוא על ידי תשובה כנל. ואיך הנשמות שנמצאים פה מתחברים לקדוש ברוך על ידי תשובה? במקום שבעל תשובה עומד, אז כמובן אף אחד לא יכול לעמוד בו. אז זה המעלה הדברה שיפה שעה אחת בתשובה מכל חיי העולם הבא. אבל הנשמות שבגן עדן, הנשמות שכבר נמצאות שם, שהם בחינות צדיקים גמורים שמשיגים מזיו השכינה כנל, ואמרנו שזיו השכינה אין לו ערך לגבי השעה אחת בתשובה ומעשים טובים, ואם כן על ידי מהו עלייתם להיכלל. מה יגרום לנשמות בגן עדן שהם יכולים להיכלל באלוקות? מה יעלה אותם? הם כבר לא יכולים לקיים יותר מצוות כי הם נמצאים בגן עדן. שאין לא שייך אצלם לב נשבר, הם גם לא יכולים לעורר רחמים רבים ולב נשבר על מצבם, מונקד ליבה, כי הם נמצאים כרגע במקום שלא יעורר אותם ללב נשבר, כי הם נמצאים בגן עדן. אז מה הפתרון שלהם? זהו, זה מה שהפסוק אומר, לריח שמניך טובים. מה יגרום להם את הטוב? טוב כמו שיסביר, אחר כך זה אור. מה יאיר להם? הריח של שמניך. מה זה הריח של שמניך? על כן, בגלל הריח שמניך, אז עלמות האיבוכה, גם עלמות, גם הנשמות שנמצאים, למעלה יתעורר אצלהם האיבוכה, אהבת השם. ופירוש, שעל ידי התורה שעסקו בה, ביותם בעולם הזה, מלובשים בגופים, מכיוון שכאשר הם היו כאן, אז הם למדו תורה, ועסקו בתורה, והתורה שהם למדו בעולם הזה, הרי גם היא נתלבשה גם כמדברים גשמיים. וזהו, זה מה שהפסוק שהוא מדבר על התורה שלמדו ביותם פה בגוף, קוראים לזה שמן תורק שמך. שמך, מה זה שמך? זה השמות של הקדוש ברוך הוא. זה התורה, כל התורה שמו של הקדוש ברוך הוא. אז התורה נקראת תורק. מה זה תורק? הוא רק מכלי אל כלי. התורה יורדת מכלי אל כלי, בהשתלשלות יורדת מעולם לעולם, עד להתלבש בעולם הזה בדברים גשמיים. כל מה שהוא רק למטה, ככל שזה יורד יותר למטה ויותר למטה, ריחו נודף יותר. אז יש מזה ריח שמניך טובים. למה? כמו שאנחנו רואים בשמן גשמי, כמו בגשמיות, בשמן שיש לו ריח טוב, שמה שהיה למעלה, כשהוא רק מכלי אל כלי, נעשה למטה, ריחו יותר. כשיש שמן שמריקים אותו מכלי אל כלי, אז ברגע שמריקים אותו מכלי אל כלי, אז מה שהיה קודם למעלה, כשהריקו אותו לכלי השני, הוא נעשה למטה, ולמטה, כשהוא בתחתית, יש לו ריח יותר חזק, כי החלק שלמעלה כאילו מתנדף, והחלק שלמטה נשמר יותר הריח שלו. מה זה בנמשל? כמו כן התורה, נאות סופן בתחילתן, התורה ככל שיורדת למטה, אז יש לה יותר ריח, יותר עוצמה, יותר אור. סוף מעשה במחשבה תחילה, על ידי זה, ובגלל שהנשמות האלה למדו תורה כשהם היו פה בגוף, יש להם עלייה להיכלל כנת. וזהו, זה מה שהפסוק אומר על כן העלמות, מי הם העלמות? הם נשמות שאינם בגוף בעולם הזה. האיבוכה יהיה להם אוהבה רבה, רב חסד. מה גרם להם לזה? מה שהם למדו כשהם היו כאן? כי טל אורות טליך. כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו. וזה התורה שהם למדו פה, דווקא בגשמיות, זה מחיה אותם למעלה. וזהו טובים, כמו שנאמר, ריח שמניך טובים, מה זה טובים? טובים זה לשון אור. כמו שידוע את הפסוק שם כתוב בתחילת התורה, את האור כי טוב, אז על ידי התורה שהם למדו כאן, זה מאיר להם גם שם. עכשיו הוא חוזר חזרה לנשמה שהיא כן נמצאת בגוף פה למטה, שדיברנו קודם על בועליך, בועלייך עושייך, והנה על ידי תשובה מעומקדי ליבה בעוד הנשמה בעולם הזה, יכול לעלות ולהגיע גם כן לאהבה רבה כנה. זאת אומרת, הנשמה שנמצאת למעלה, היא מתעלית כתוצאה מהתורה שהיא למדה כשהיא הייתה פה, אבל נשמה שעדיין עכשיו נמצאת פה, יכולה גם פה להגיע לדרגה הגבוהה הזו, על ידי ההתעוררות רחמים רבים שדיברנו קודם. וזהו ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין. מה שנאמר ישקני מנשיקות פיו, זה הכוח הזה שיהודי מתחבר לקדוש ברוך הוא, פה למטה, על העריכות שאמר קודם, על ידי התשובה של היהודי. מה ההמשך של הפסוק ישקל עם נשיקות פיו כי טובים דודיך מיין? מה הנקודה המרומזת כאן? והנה איתה, כתוב, הריבים עליי דברי סופרים יותר מיינה של תורה. מה זה דברי סופרים שהם הריבים? טובים דודיך מיין. דודיך זה הסופרים, הם טובים יותר מיין. מה זה הסופרים? מה הפעולה של הסופרים? הן המאה ברכות שמברכים בכל יום. הרי חכמים תקנו את המאה ברכות. ובמאה הברכות שאומרים ברוך אתה השם, ברוך מלשון המשכה, שמדברי סופרים, מה הפעולה של הברכה? שתהיה התגלות והמשכה מן העולם ועד עולם. אלוקינו, שזה יהיה אלוקינו, לא למעלה, שזה לא יישאר למעלה, אלא שזה ירד לאלוקינו, שנוכל לייחס את האלוקות אלינו, רק בשכל והתבוננות. מי פעל? מי נותן לנו את הכוח? שנוכל פה בעולם הזה להמשיך אלוקות? זה דברי סופרים, זה דודיך, הם תקנו את הברכות הללו. אז טובים דודיך מיין. אך צריך שיהיה התגלות נקודת לבבו. זה שהדודיך, החכמים נתנו לנו כלים, נתנו לנו ברכות, נתנו לנו את העניין שאנחנו נוכל על ידי זה לעורר את הלב שלנו. שיהיה רצון אחד לבדו יתברך, שיהיה לנו רצון אחד לאלוקות, וכל יהודי מסוגל לזה. או בכל אחד מישראל יש אהבה מסותרת. כל אחד לפום שיעור הדילי, כל אחד יש לו בהתאם לרמה שלו את האופן עד כמה יכול לגלות את האהבה, אבל לכל אחד יש אהבה מסותרת. כל אחד לפום שיעור הדילי בגילוי בתפילה. כל אחד מגלה את זה באופן אחר. יש מתפלל בבחינת צעק ליבם. אף שרואה בעצמו שהוא מגושם, הוא מלובש בתאוות ומידות גשמיות, הוא מכיר את עצמו. אבל כשהוא מתפלל, אז מתגלה האמת שלו. אך עם כל זה האמת אינו כן, האמת זה לא הגשמיות שלו, הגסות שלו. כי הוא רק שקר מעלמא דשיקרא, ואהבה הנ"ל זה שהוא מתעורר בתפילה בצעק ליבם, הוא האמת. זה כל יהודי יש לו את היכולת, את הכוח לעורר את נקודת לבבו, על ידי הכלים שדודיך שהסופרים נתנו לנו. לכן נקרא, בגלל שלכל יהודי בפנימיות שלו יש לו את הפוטנציאל הזה, לכן נקרא כנסת ישראל בשם אגוז, כמו שהפסוק אומר, אל גינת אגוז ירדתי. מה המשל לאגוז? כמו האגוז שיש בו מוח, וקליפה מכסה, יש את הפנימיות של האגוז, ויש את הקליפה שמכסה אותו, כמו כן בנשמות. אותו דבר בנשמות, יש את הפנימיות שלהם, את האהבה המסותרת, ויש את הקליפה שמכסה ומסתירה. בעודם בגוף בעולם הזה הם כמו אגוז. וזהו סוד האהבה המסותרת הנעל. האהבה המסותרת זה מה שנמצא מאחורי הקליפה. אך על ידי מה יכולה לבוא לגילוי רב, איך אפשר לגלות את האהבה המסותרת, איך אפשר לגלות את הפרי שמכוסה בקליפה, ועל ידי התעוררות סוד העליון, אם רוצים להוציא את הסוד שנמצא אצלנו, את האהבה המסותרת, צריך לגלות את הסוד האלוקי, ישת חושך סתרו, כזו אנחנו גם מסתתר, לנו יש אהבה מסותרת, והוא גם נמצא בהסתתרות. אז אנחנו, כשאנחנו מגלים את הקדוש ברוך הוא, לבוא להתגלות שנגלה אותו, נתבונן בו, נתבונן את האינסוף שבו, נתבונן שכל העולמות הם רק עין ואפס, הם רק זי והרה, והוא עצמו למעלה מכל זה, שנגלה את הסוד שלו, על די זה מתגלה סוד התחתון, אהבה כנל, זה יגלה את הסוד שלנו, את אהבה המסותרת שלנו. זהו, נכנס יין, יצא סוד, על ידי תשובה יוצא הסוד העליון והסוד התחתון, וזהו, זה גם מה שאומרים, מי גילה רז זה לבני, לבני לעם ישראל, מתגלה הרז, מתגלה הסוד, שזה אהבה מסותרת. מה נקודת המאמר שלמדנו? איך יכולים לעורר אהבה אצל נשמות בעולם הזה, ואיך יכול להתעורר אהבה גם אצל נשמות שנמצאים למעלה כבר בגן עדן.